דיברנו היום בצהריים נושא הזה של תפילה יש לו חשיבות רבה הן בישיבה והן עכשיו לקראת בין הזמנים כשאדם יש לו כוח להתחבר לכלל ישראל בתפילה ולהיפגש עם ריבונו של עולם אני מאוד מאוד רוצה להודות לרב שמעון גרוס בן של הרב יעקב גרוס שלמד פה בישיבה חתן של הרב משה אנגלרד שלמד פה בישיבה שישתף אותנו מרחשי ליבו כמו שכולם יודעים רב שמעון גרוס ורעייתו מיכל נפטרו להם יעל ואביגיל עליהם לשלום וכולנו התפללנו פה ימים רבים לבריאות הילדים חיים מיכאל ורפאל יצחק היום התבשרנו שברוך השם כבר חזרו היום לחיידר בעקבות התפילות של כלל ישראל אני חייב להגיד אישית שבשיחות טלפון שאני דיברתי עם שמעון גרוס וכל מי ששמע אותו מהיום שזה קרה שמע עוצמה של אמונה שמע עוצמה של מה זה לבקש תפילה מכלל ישראל בטוח שזה לא קל לאדם לעמול ולדבר על הדברים אנחנו באמת מאוד 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 רוצים להודות לו מעומק הליבה תודה רבה רב שמעון גרוס בבקשה
זה כבוד גדול והתרגשות גדולה בשבילי לדבר פה אני רוצה לתקן שאבי לא למד פה אלא גר פה במשך תקופה אותו תקופה הוריו היו בחול הוא פשוט גר פה בישיבה חושב ש כמו ניסיתי לברר אם הוא היה במחזור המייסד או שנה אחר כך, אבל זה לא היה ברור. כי באותו תקופה היו פה מניין של בחורים. שאלתי אותו כמה היו בישיבה, הוא אומר בערך מניין. זה היה בתקופה של ששת הימים. לימים כשהתחתנתי ונסיתי למשפחת אנגלרד שם השעלבים זה מכל הכיוונים חמי למד פה ומי שינסה לתפוס אותו בין 9:30 ל-11 ב-20 שנה האחרונות אני חושב הוא לא יוכל לקבל מענה כי הוא לומד חברותה יומית עם הרב מאיר שלזינגר שהיה פה ראש הישיבה, רב היישוב, הוא חבר קרוב לרב גדעון בנימין, ככה שאנחנו מוקפים שעלבים מכל הכיוונים. זה סיבה אחת להתרגשות. אני זוכה לעמוד פה. ויש סיבה נוספת, כשהזמינו אותי לדבר, עדיין לא ידענו, אבל היום בבוקר אני רוצה לשתף אתכם, היום בבוקר חווינו חוויה מאוד מרגשת. הדברים כבר יצאו לכלי התקשורת, מחר בטח תראו את זה בעיתונים. אבל הילדים, יצחק חזר לגן, חייל יצחק חזר לגן בערך לפני כשבוע וחצי, וחיים מיכאל חזר לגן ביום חמישי האחרון. וכל אחד עשו בגן מסיבה קטנה עם הכיתה, אבל היות ולכוח הזה של התפילה היו שותפים כל התלמוד תורה מכיתות גן ועד כיתות ח', ושותפים, אני אסביר מה הם עשו, פשוט קיבלו, כל אחד קיבל פנקס, והיה צריך למלא, פנקס היה 4 שבועות, אבל כשקיבלתי אותם ראיתי שכאלה שהמשיכו למלות ולמלות, זה כבר כמעט 9 שבועות מאז המקרה, כל שבוע כל ילד היה צריך לקבל קבלה ולסמן מדי יום אם הוא עומד בקבלה. אז קיבלנו הביתה 2 שקים של קבלות ככה, זה פשוט לא יאומן הדבר הזה. אני אומר, כוח ההתמדה שיש לילדים זה נראיתי, זה דבר נשגב, זה דבר שקשה להאמין עד שלא רואים את זה בעיניים. כדי לתת להם לחוות גם את השמחה, עשו היום בבוקר אירוע שמבחינתי היה המשך, ואולי אחד מהרגעים, אומרים שהיה קידוש השם, אחד מהרגעים המכוננים, לראות כ-900 ילדים, 900 ילדים, אולי אפילו יותר, פשוט על הגדרות מסביב, עמדו שם כל מי שגר באזור בית וגן, קרוב שם לתלמוד תורה, ולראות אותם יושבים ושרים ביחד וזקני לגדל, ושרים ביחד על אחרי הרחמים משרתי עליון חלון הפנאל במיטב היגיון, וכולם ביחד אומרים את הפזמון, שרים את זה שוב ושוב, אולי אחוס עם אני ואביון אולי ירחם. מבחינתי זה היה, אני אחרי זה ניגשתי לזמר ואמרתי לו, תשמע, זה לא היה שירה מה שראינו פה, זה היה תפילה. זה לא היה שירה, זה פשוט היה תפילה. זה היה מעמד מרומם, ומי שלא היה שם קשה לתאר את זה במילים. לאחר מכן עמדו כל ה-900 ילדים, קיבלו טקסט שנשמת כל חי, ואמרו את זה מילה במילה ביחד, ודיברתי איתם לפני זה כמה מילים, אמרתי להם שפשוט לי וברור שבורא עולם נמצא איתנו כאן הרגע ושומע ומקשיב לכל מילה ומילה, זה אין בזה שום ספק. ב-1913, קצת יותר מ-100 שנה, התרחשה אחת מהלילות הדם המפורסמות ביותר בציבור היהודי, אולי המפורסמת ביותר, ואגב גם האחרונה, מאז ועד היום לא שמענו על המושג עלילת דם, עכשיו בערב פסח. מה זה היה עלילת הדם? תפסו יהודי בשם מנדל בייליס, והעלילו עליו שהוא הרג ילד נוצרי לצורך לקיחת אדם, לא משנה למה בדיוק. המשפט הזה היה משפט מפורסם מאוד, מי שמכיר. בעצם הציבור היהודי כולו ברוסיה עמד שם למשפט. אחד מעדי הסנגוריה היה הרב מזה. הרב מזה היה הרב הראשי של רוסיה באותה תקופה, ושואל אותו השופט, הרי אצלכם בתורה כתוב, אתם קרויים אדם, והם אינם קרויים אדם. אז ודאי מבחינה הלכתית, על מה זה נאמר, אתם קרויים אדם, והם אינם קרויים אדם, אנחנו יודעים שזה נאמר לגבי ההלכה שאם כהן נמצא יחד עם גופה של גוי, הגוי אינו מטמא באוהל. לגבי עוד כמה הלכות בהלכות טומאה. אבל השופט שואל אותו, הרי אתם לא קוראים לנו אדם, אז ודאי שאין לכם בעיה ללכת ולהרוג גוי לצורך קיום המצוות. עונה לו הרב ככה, סייעתא דשמיא של תשובה. אומר לו, היום מתקיים פה בבית המשפט משפטו של מנדל בייליס. אם תפתח עיתון יהודי בכל רחבי רוסיה, בכל רחבי אירופה, אם זה באנגליה, אם זה בצרפת, אם זה באיטליה, בכל אחד מהעיתונים, בעמוד הראשון כתוב, נא להעתיר בתפילה ובתחנונים בעבור מנדל בן ביילה שעומד היום למשפט, וכך וכך. זה הכוונה, אתם קרויים אדם. אני אסביר. יהודים, רק אצל יהודים, בכל מקום שהם נמצאים, יש ביניהם שייכות. כגוף האדם, שהאדם הוא יחידה אחת. אי אפשר להגיד שהיד היא חלק נפרד מהגוף, או שהרגל היא חלק נפרד מהגוף, או שהאוזן היא חלק נפרד מהגוף. הגוף כולו הוא יחידה אחת. אתם קוראים אדם רק אצל יהודי, אם יש יהודי אחד שנמצא בצרה, בכל מקום על פני הגלובוס ירגישו שותפות וירגישו שייכות וירגישו את הצורך להתפלל ולהשתתף איתו בצרה. את הסיפור הזה הזכיר לי רב יעקב אדלשטיין, רבה של רמת השרון, שהגיע לנחם אותנו, לבקר אותנו, עוד כשהיינו בבית החולים שניידר. במשך הזמן שחלף הרגשנו את המושג הזה של אתם קוראים אדם באופן החזק ביותר, אולי מהנקודה הזאת שבה אנחנו עמדנו, ראינו דברים שאני חושב, אם ריבונו של עולם מסתכל על בניו, ככה הוא רוצה לראות את זה. ראינו מבקרים שהגיעו לבית והגיעו לבית החולים מכל רחבי העולם. הגיעו אנשים, דבר שקשה להאמין, אבל הגיעו אנשים עם המזוודות על האוטו ישר משדה התעופה, לא פעם ולא פעמיים, אם זה מארצות הברית ואם זה מצרפת ואם זה מבנצואלה, ויש לי את השמות מתועדים, זה פשוט קשה להאמין. ובכל מקום כל יהודי שהגיע סיפר לי שאצלהם בקהילה לא מכירים, אבל השמות תלויים וכל כך מתפללים והתחזקו ושיעורי תורה, שילובים שראיתי בניחום אבלים, זה דברים שלא נעים להגיד בבית המדרש, אבל זה קשה, אפשר לקרוא לזה הזויים. אם אני יכול לקבל טלפון מביבי נתניהו ושעתיים אחר כך מאדמור מסתמר, או כשיושב שם מישהו לידי, אמרתי לו, תראה, שאל אותי מה אתה מתכוון, אמרתי לו, תראה, על הכיסא שאתה יושב ישב בנט, ושעה אחריו ישב אגרית וייס, הגייבד של העדה החרדית. בזמן שהוא ניחם ישבו לידו עוד כמה אנשים, שאני אומר, קשה להבין את השילובים. אם זה בדרג המדיני, הפוליטי והרבני, ולא ניכנס לשמות, אבל זה היה דברים שפשוט קשה להאמין. אני אומר, מכתבים שקיבלנו מכל רחבי הארץ. קיבלנו מחברון, מתלמוד תורה בקריית ארבע, מיצהר ומתמר, יחד עם ילדים מבתי ספר שאינם דתיים ברמת גן, בעוד השרון ובהרצליה. הייתי זה לאשתי, שאלתי אותה אם חושבת שאפשר לשים את זה אחד ליד השני באותו קופסה, והסתדרו שם ביניהם, אבל כנראה שכן. המושג הזה מושג ששייך רק בעם ישראל, הערבות הזאת שכל ישראל ערבים זה לזה, השותפות הזאת לגורל, ואפשר בעצם להמשיל את זה למשפחה, משפחה אחת. לא תמיד במשפחה כולם יוצאים אותו דבר, לפעמים יוצא אחד ככה ואחד ככה, לפעמים רבים, לפעמים מסתכסכים, אבל בעת צרה יודעים כולם להשלים ולהיות ביחד. אולי נגיד מילה אחת על פסח לפני שניגש לסיפור הדברים, שהאחדות הזאת והערבות וההדדיות הזאת נולדה דווקא ביציאת מצרים בימים אלו. בהגדה של פסח בבן הרשע אומרים, ברור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לו, אילו היה שם לא היה נגאל. אם תשימו לב, כל הנוסח הוא בגוף שלישי. אנחנו לא אומרים לי ולא לך, אילו היית שם לא היית נגאל, אלא הכל בגוף שלישי. אילו היה שם לא היה נגאל, לי ולא לו. למה הכל בגוף שלישי? דברים כבר נמצאים ברב צדוק הכהן מלובלין, שדווקא במצרים רשעי ישראל היו צריכים למות, כמו שידוע שבמכת חושך מתו רשעי ישראל ולא ראו שיקברו אותם. אבל מציאת מצרים והלאה, והשיא היה במתן תורה, שהיו שם, חנו שם כאיש אחד, בלב אחד. לכן אומרים את זה דווקא בגוף שלישי. אילו היה שם, לא היה נגאל. אותו רשע שבמצרים לא היה נגאל. אבל אותו אחד שיושב איתנו, הוא כן יגאל, והוא כן ימשיך איתנו, כי הוא חלק מאיתנו, והוא יישאר איתנו, עד שנזכה ויעשה תשובה. וזה ידוע גם הסיבה שבסוכות לוקחים את ארבעת המינים, בעצם השותפות של כל הסוגים בעם ישראל, וזה בלא זה לא יוצאים ידי חובה. צריך את כולם ביחד בשביל שיוכלו לקיים את המצווה. ידוע שהדברים כבר נמצאים במערל, אבל ראיתי את הדשמיה היום שהסתכלתי, ראיתי דווקא ברב קוק שהוא מביא בלשונו הציורית, הוא כותב, הייחוס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל הייחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידיו. נסביר את זה במילים שלנו, אני קורא עוד שורה. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. מה הכוונה? ניקח דוגמה את הסינים, גם להם יש איזה אומה. אבל במה זה מתבטא? זה מתבטא בצד החיצוני של הערבות. יש להם המנון משותף, יש להם שפה משותפת, יש להם לשון משותפת, ואפילו יש להם חבל ארץ משותף. אבל כל זה, זה רק הצד החיצוני של המהות. ממשיך הרב קוק ואומר, לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשאבת היא ממקור חי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. דברים עמוקים, לא נסביר את זה באריכות, אבל באופן כללי הרעיון הוא שכולם חצובים מאותו מקום ומאותו מקום, וזה מה שנקרא שהמהר"ל תמיד חוזר ואומר, נשמת כלל ישראל, שלכל חי, לכל בעל חי יש את הגוף, רוח, גוף ורוח ושכל, ורק לישראל יש את המושג הזה של נשמה, שהיא נשמה כללית שנקראת עם ישראל. אני תמיד אומר את זה בפשטות, ששאלו אותי את זה בחוץ, אמרתי כתוב שעל שלוש עבירות החמורות ביותר, שהיה עבודה זרה, גילוי עריות בשפיכות דמים, ומנפרות אותם אחת לאחת, זה דברים נוראים. אז עבודה זרה, שאנשים היו אתאיסטים, משתחווים לפסל, בשפיכות דמים, כל יום היו פותחים את העיתון, לא רואים רציחות, ועדיין לא נחרב את המקדש. אבל כשהייתה שנאת חינם ושנאת אחים, דווקא אז חרב את המקדש. והכל הוא מאותו יסוד של העניין הזה, שמה שצריך זה אחדות והדדיות והערבות ששייכת רק בעם ישראל. וזה אני אומר, ראינו את זה בצורה אולי החזקה ביותר שאפשר לראות. אני רוצה ברשותכם לשתף אתכם בשתי ימים. היום הראשון זה יום חמישי, כ"ב בשבט תשע"ד. יום חמישי זה הייתה ההלוויה של שתי הבנות אביגיל ויעל, להם השלום. וכשעה לאחר ההלוויה מתקשרים אלינו מבית החולים שניידר שנבוא דחוף לבית החולים, זה חשוב גם בשבילהם וגם בשביל הילדים, נשתדל לבוא כמה שיותר. אז כמובן אנחנו הולכים, אוכלים מהר סעודת אבלים, יוצאים לדרך, עולים לבית החולים, ואני רוצה לעצור איפה שאני עומד בשלב הזה, להיכנס לתוך הטיפול נמרץ. בשלב הזה חשבתי לעצמי לפני שנכנסתי פנימה, מה כבר יכול להיות? מה אני הולך לראות? הרי בעצם באיזשהו מקום כבר ראינו הכל, ראינו כבר הכל מבחינה מסוימת. אני רוצה להסביר מה זה הכל. לפני שבוע, שבועיים, אמרנו בסליחות של תענית אסתר, לפחות במקצת הקהילות יש קטע שמוסיפים אותו שנמצא בסוף הסליחות, הקטע האחרון, וזה סליחות לתחלואי ילדים. בתוך הקטע אומרים ככה: עודדנו בצדק, משוי ממים וחפר זדון ומשוגע, פדינו ממומת מוות ואחור בא נסוגה, צווה ישועתנו ובעוונותינו אל נתמוגגה, ענינו כשענית ליונה במאה דגה. וההכרה הזאת במילים הכתה בי כשעמדתי כבעל תפילה. במצב הזה אנחנו קוראים את המילים קצת אחרת, מסתכלים עליהם קצת אחרת, וכשקראתי את המילים האלה, פדינו ממומת מוות, עלה בראשי המחזה שראינו בבית החולים שערי צדק ביום רביעי. ביום רביעי בבוקר קמתי כאבא לארבעה ילדים שמחים ומאושרים בשעה 9:30. עוד ראיתי את יעל הקטנה הערה, שעה 10:30 בערך ראיתי אבא לשלושה ילדים. כשראיתי אותה במצב שראיתי אותה, לא עלינו ולא על אף אחד, הבנתי כבר שצריך הרבה רחמי שמיים אם רוצים שהיא תחיה. בערך כשעתיים לאחר מכן שרתי אבא לשתי ילדים. שני ילדים. מיכל, שתחיה אשתי, נסעה לפניי עם שלושת הילדים, ואני הגעתי אחריה עם הבת הקטנה, עם יעל, שכבר הייתה באחיה, ניסו להציל מה שאפשר. אגב, דבר מעניין, כשהגיעו לנחם, הצוות שטיפל בה, שאלתי אותם, הם חושבים, מה הם חשבו? עניין אותי לדעת, בשביל מה היה כל ההשתדלות, שהם בכל זאת ניסו להחיות ולהנשים. שאלתי אותם, הם חשבו שבאמת יש מה להציל, או שזה... הם ענו לי תשובה מאוד מעניינת. אמרו לי שאם זה היה אדם מבוגר, לא בטוח שהיו עושים את ההשתדלות, אבל בילדים הם מנסים משתי סיבות. סיבה אחת זה כי בילדים ראו דברים שונה ושונה ממבוגרים שחזרו לעצמם בצורה פעילית. דבר שני, הם עושים את זה בשביל עצמם. הם לא ינסו לפחות לדעת שהם עשו מה שאפשר, אז הם לא יהיו שלמים עם זה. אז בכל מקרה הם מנסים. דבר מעניין. ואף על פי כן, באותו סיטואציה, תוך כדי שאלתי את אחד המדיקים, אם שאמרתי, תגיד לי, יש סיכוי תוך כדי החייה שהיא תצא? אז הוא אומר לי, כבר ראיתי תוך כדי החייה, הוא אומר לי, כבר ראיתי כאלה שיצאו מצבים הרבה יותר קשים. אני לא יודע אם הוא באמת האמין, אבל אני לעצמי למדתי מזה מוסר השכל, שזה הדבר הנכון במקום הנכון. לא צריך לייאש, זה המילים נכונות, גם אם לא האמנתי במה שהוא אמר, אבל זה מה שהיה צריך להגיד. לא רוצה לסטות מהעניין, אני רק רוצה לתאר לכם בשתי מילים מה ראיתי כשנכנסתי לבית החולים שערי צדק. כשנכנסתי לשם ראיתי את ארבעת הילדים שוכבים כל אחד במיטה נפרדת, ובלי גוזמה מסביב לכל אחד לפחות 10 אנשי צוות, בלי גוזמה. והיות שלא ידעו מה בדיוק הבעיה, אז הורידו לשם את כל הצוותות האפשריות, מי ששייך, אם זה כירורג לב, אם זה קרדיולוג, ואם זה מומחה לזיהומים, ואם זה מומחה להרעלות, ואם זה מומחה לטיפול נמרץ, כולם ירדו, בנוסף לאחיות ולצוות שהגיע איתם. ואנחנו עומדים בצד ורואים מה שאנחנו רואים. אגב, סיפר לי יחיאל שלזינגר, נו של רב מאיר שלזינגר, שהוא פרופסור מנהל חידת המנהל של מחלקת ילדים בית חולים שערי צדק, שהוא לא ראה מימיו ילדה שנכנסת על הרגליים לחדר טראומה ומדרדרת בכזאת מהירות למצב כזה כמו שהיא הגיעה. זה מצב מביך מאוד. אני אומר, לראות עשרות רופאים עומדים חסרי אונים, פשוט חסרי אונים, הם מנסים כל מה שאל ידם לעשות. חשבתי שאם נצרף את כל השעות של לימודי הרפואה שכל אחד מהם למד, יחד עם השעות של ההתמחות, יחד עם השעות שהם עובדים בפועל, אני לא יודע אם זה יגיע לעשרות אלפי או למאות אלפי שעות של לימודי רפואה, וכל זה לא עזר. זה מה שאומרים, ניתנה הרשות לרופא לרפות, אבל ההחלטה, בורא עולם, הוא זה שמחליט. זה מה שעלה בראשי למושג, בדיינו ממאומת מוות. נדלג איתכם בחזרה ליום חמישי, ואנחנו נכנסים לחדר, וכשאנחנו נכנסים ורואים את מה שראינו, נתי איזשהו מקום, אפשר להגיד שזה היה אחד מהרגעים של השבר, אולי רגע של שבר. סך הכל אנחנו בני אדם, זה רגע קשה מאוד. אתה חושב שנשאר משהו, ואתה בא ורואה, יותר נכון לא רואה, שתי ילדים שמחוברים, כמו שכולם יודעים, למכשיר המפורסם שנקרא אקמו. המכשיר הזה, זה לא מראה שקל לראות אותו, פשוט הדם של הגוף כולו יוצא לתוך הצינורות, וכמו במערכת אינסטלציה פשוט רואים את הדם זורם כולו מחוץ לגוף. אחד הילדים עוד הכניסו את זה מדרך הצבא, לשני בגלל המצב הקריטי שהוא היה נתון בו פתחו אותו דרך החזה, ותוך כדי החייאה חיברו אותו, ובכל הימים האלה שהוא שכב שם בבית החולים, עד שנתקו אותו מהמכשיר, הוא פשוט היה מחובר כמו בניתוח לב פתוח למכשיר דרך החזה. בתוך המחלקה כמעט ולא נותנים להיכנס. מחלקה היא מחלקה סטרילית, בפרט במצבים האלה. אני אומר מחלקה, זה קצת מצחיק. מחלקה זה נשמע משהו של 30-40 מיטות. מחלקה שמה זה בסך הכל 8 מיטות, זה מחלקה. מחלקת חזה לב, 8 מיטות, כי לכל מיטה צריך חדר. זה לא שתי מיטות, זה מיטה אחת בחדר. כל חדר יש מיטה אחת, וכל חדר יש בין אחות לשתי אחיות צמודים, רופא אחראי, מנתח אחראי, זה צוות כמו של... היה שם כמו שדה קרב בחינת הצוות. אבל מי שנכנס לשם וראה את זה, קיבל שיעור מוחשי בברכת אשר יצא. אחד מהבודדים, נזכר עכשיו, זה היה הרב מיכה הלוי, הגיע לבקר אותנו בליל שבת הראשון. רב מיכה הלוי, רבה של פתח תקווה, צעד כמעט כשעה, הגיע לפחות 3 או 4 פעמים. ואני זוכר, אמרתי לו, אתה רוצה לראות מה זה אשר יצר את האדם בחוכמה, שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם? אמרתי לו, בוא תראה. ונכנסנו לבפנים, וכשיצאנו אמר לי, אתה צודק. אומר לי, זה מראה שלא יצא מהראש. זה מושג באשר יצר. סתם, בשביל המושג, כמה הלב, כמה ליטרים הלב מזרים בדקה? אם מישהו יודע, 80 ליטר, 80 שקיות חלב, הלב הקטן הזה מזרים בדקה אחת. לב קטן, כזה לב קטן, אם זה בתינוק, כמה סנטימטרים, עושה עבודה שמכשיר בגודל של חצי חדר יכול לעשות לבן אדם אולי 3-4 שבועות, אולי יותר מזה לא נרשם בספרות הרפואית. הרמב״ם אומר, רואים מדועים, יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן לקבל אמונה. ידוע הדברים של הרמב״ם, הרוצה להאמין יתבונן בבריאה ויתבונן באדם, זה מה שדוד המלך אומר, מבשרי זה אלוקה. אנחנו רואים את זה, שואלים את הרופאים בהיסטוריה הרפואית, שהיה לכם כבר למעלה מ-24 שעות לברר, אולי בכל זאת יש מישהו ששרד את הדברים, מה הרקע? אני זוכר אותו ככה מתחמק, ואומר שמצאו מאמר אחד בסעודיה, שקצת קשה להם לדעת בדיוק, זה לא מידע מהימן, זה לא ידוע בדיוק מה התהליך שהוא עבר, אבל הוא יצא מזה, הוא לא יודע באיזה מצב, זה ההיסטוריה הרפואית שהייתה ידועה עד למקרה הזה. ודווקא ברגעים האלה אשתי שתחיה התחזקה, והיא לימים שאלתי אותה מאיפה הכוחות, אמרתי לה תגיד איפה הלכת הכוח, אז היא אומרת לי שהקדוש ברוך הוא לא מנסה בן אדם בדבר שהוא לא יוכל לעמוד בו. הרגישה שהיא לא תוכל לעמוד הדבר הזה, ומכאן שהיא האמינה בכל ליבה שהם יצאו מזה. היה הרבה שאמרו איזה וורט כשהגיעו לנחם, אמרו שלושה שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אבי ואמו. תמיד אמרו שכדי לפרק שותפות צריך שאחד השותפים יסכים לפרק את השותפות, ואם שלושת השותפים לא מוכנים אז אי אפשר לפרק שותפות שהיא שותפות קיימת. אז אמרו לי אל תתייאשו, אם לא תתייאשו אז לא יוכלו לפרק את השותפות. אבל לי היה זה תמיד שאלה, אמרתי איך הוא פירק את השותפות אצל השתיים הראשונים, והיה לי גם תשובה על זה. אני חושב ששותפות לא מפרקים כשיש פה שאלה עסקית אם זה שווה או לא שווה, אבל כשזה ודאי שווה וודאי כדאי אז השותף לא צריך להתייעץ ולהימלך עם השתיים האחרים, הוא יכול לפרק את השותפות גם בלי לשאול ולהימלך בדעתם של שתי השותפים האחרים. לא יודע אם זה נכון, אבל זה מה שאני עניתי לעצמי על השאלה הזאת. ובמצב הזה שאני רואה את הילדים נזכרתי בגמרא הידועה שמביאה את הסיפור עם הנביא ישעיהו בן אמוץ. אומרת הגמרא במסכת ברכות, בימים ההם חלך חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא ויאמר אליו, כה אמר השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. מה זה צב לביתך? לך ותכתוב צבא, צב לביתך. מה זה מת אתה ולא תחיה? למות ולא לחיות זה אותו משמעות. אומרת הגמרא, מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. מספרת הגמרא שחזקיהו המלך אומר לנביא, תן לי את ביתך, אולי מהזכות שלי ומהזכות שלך ביחד תתבטל הגזרה. אומר לו ישעיהו, כבר נגזרה גזרה. אומר רש"י, נגזרה גזרה שתמות. מזמן עברנו את נס פורים, נגזרה גזרה חתומה בחותמת, כביכול הקדוש ברוך הוא חתם את הגזרה שתמות. לא הסכים לתת לו את ביתו. אומר לו חזקיהו בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. ויסב את פניו אל הקיר והתפלל אל אדוני לאמור. פחות מ-15 מילים. אנא השם, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי, ויבך חזקיהו בכי גדול. את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם, והטוב בעיניך עשיתי, ויבך חזקיהו בכי גדול. אגב, בן כמה היה חזקיהו באותם ימים? אומרים המפרשים ב-38. מיד בתוך דקות ספורות הקדוש ברוך הוא נענה לתפילתו. איך אני יודע? אומר הנביא, ויהי ישעיהו לא יצא החצר התיכונה ודבר השם היה אליו לאמור. שישעיהו לא הספיק עוד לצאת לחצר התיכונה. שוב ואמרת אל חזקיהו נגיד עמי, כה אמר השם אלוקי דוד אביך, שמעתי תפילתך, ראיתי דמעתך, הנני רופא לך ביום השלישי תעלה בית השם, הוספתי על ימיך 15 שנה וכולי, כמו שהדברים ידועים. חשבתי לעצמי, תראו מה זה כוח של תפילה. כשלומדים את הגמרא ורואים את הנביא, הדברים נראים טוב. אבל אני יכול להעיד שאת הדברים האלה ראינו בעינינו. מדברים הרבה על העניין של קידוש השם. קידוש השם הראשון לא הרבה זכו וראו. זה רגע שיחרט אצלי ונחרט אצלי ואצל כל מי שעמד שם באותו מעמד. חיים מיכאל, שהוא הבן הגדול יותר אבל הקטן יותר בגוף, מצבו היה קשה מאוד, מה שקוראים היום אפילו לא קשה אבל יציב, הוא אומר שזה קריטי אבל יציב, מצב יציב. יציב זה אומר שהלב לא עובד, שימה לא עובדת. לימים אמרו לי גם הכבד והכליות לא עבדו, אמרתי למה לא דיברו, אמרו אם הלב לא עובד מה שאכפת לך מהכליות והכבד, זה נקרא קריטי אבל יציב. והחשש הגדול ביותר היה שלמעלה מיממה הוא לא נתן תגובה. ולא נתן תגובה זה אומר שאפילו אף הוא לא הזיז, שלא לדבר על אצבע או יד או רגל, שלא ראו בהם שום תנועה. מבחינתם זה מצב מאוד קשה, והסימן הזה הוא לא סימן טוב. מוסיפים לזה את הסימנים של הישונים, אחד קטן ואחד גדול, אז אפשר להסיק את המסקנות לבד. הם היו, לא רוצה להגיד מיואשים, אבל לא מלאי תקווה מהמצב הזה. ואז לפני שיצאנו החלטנו לקרוא איתם קריאת שמע על המיטה, ואני אומר תראו כמה זה דבר שבכל דנ"א של ילד יהודי לפני שהולך לישון יש לו את המסר הזה שעובר מדורי דורות, עם זה הוא הולך לישון. החלטנו לקרוא איתם קריאת שמע על המיטה כמו שאנחנו עושים בכל ערב, וזה היה כזאת קריאת שמע, אולי כמו בתפילת נעילה של יום כיפור ואפילו יותר. והמלאך הגואל, ושרנו איתם, ותוך כדי שאנחנו שרים איתו, פעם ראשונה שהוא הניד עפעף, ולא רק הניד עפעף אלא גם הזיז את האצבע. אפשר לקרוא לזה היום נס רפואי, שזה לא תגובה אחת אלא שתי תגובות. ומאותו רגע הם סמכו מאוד הרופאים וראו שבעצם יש במה לטפל, יש פה במי להחיות ובמי לטפל. אומרים מצב קשה, אני לא רוצה להאריך, אני רק אומר שכשאחד המנתחים יצא אז הוא אמר לאחד מבני המשפחה שיבדקו אם יש עוד מקום ליד שתי הבנות. יש זה סגולה לאריכות ימים, זה שער כסגולה לאריכות ימים. זה היה המצב. אני רוצה טיפה לתאר את הרגשות באותם ימים. פרשת השבוע קראנו הניגי עדה וניגי בתים. דויים הדברים, צדקתך כהררי אל, משפטיך תהום רבה. אומרים המפרשים, אומרים חז"ל, מה זה משפטיך תהום רבה? זה נגעי בתים. מה הקשר בין משפטיך תהום רבה לנגעי בתים? יש דברים הרבה יותר גרועים, שבן אדם לא יודע אם ירסו לו את הבית או שצריך להסגיר את הבית. זה משפטיך תהום רבה. שמעתי פעם פשט משפטיך תהום רבה זה ספק. כשבן אדם מסופק אם יהרסו לו את הבית והוא יישאר עני וחסר כל, או שיהרסו את הבית והוא ימצא מטמון, כמו שכתוב שהיו מטמינים בבתים את חפצי הערך, תכשיטים וכסף. הספק הזה, זה נקרא משפטיך תהום רבה. וכל הימים האלה אנחנו נמצאים במצב הזה של המשפטיך תהום רבה, ולא יודעים איך, אם יקומו ואיך יקומו. והמכשיר הזה הוא כמו אולטימטום, יש לו 3 שבועות ודי. אם עוברים את זה כבר אין למה להחזיק, בפרט שמדללים את הדם כדי שיוכל לזרום יותר מהר. תאר לכם בשתי מילים את השבת הראשונה. יש סיפור ידוע עם הסבא מסלובודקה, שהוא שחל את בנו בשמחת תורה ולא ראו עליו שום צער. בזמנו קראתי את הדברים ואמרתי באמת זה גדלות של אדם, בסדר, שהלכה לו לפקוד בשבת, אנחנו אנשי הלכה, לא זה ושאף אחד לא יתנסה. אבל אני אומר, יש איזה סיבה שכתבו את ההלכה הזאת, יש יצר הרע מיוחד לפקוד דווקא בשבת. יש לזה הסבר גם בדרך הטבע. שבת הראשונה אשתי באה להדליק נרות, אני רואה אותה בוכה, שואל אותה מה קרה עכשיו? היא שואלת אותי כמה נרות אני צריכה להדליק. כל אחד מאיתנו מדליק לחור ושמור, עוד אחד על הילדים. שואלת אותי כמה אני צריכה להדליק. אחר מכן בתפילה שאומרים וזקני לגדל, אני תלמידי חכמים, זה עוד ניסיון. אחרי זה שאומרים ריבון כל העולמים, לאחר אומרים שלום עליכם, אומרים וזקני לקבל שבתות מתוך חוב שמחה ומתוך עושר וכבוד, ניסיון הוא לא קל. הרגשות האלה ככה היינו במשך כשבוע, וזה פשוט לי וברור שהתפילות והחיזוקים האלה שראינו פשוט טיפחו ממידת הדין למידת הרחמים. וכאן אני רוצה לדלג ולעבור ליום השביעי שבו אנחנו קמים מהשיבה. רוצה לתת מושג, דוד המלך אומר בתהילים שבתך ומשענתך המה ינחמוני. מה זה שבתך ומשענתך? שבתך זה המקל ומשענתך זה החסד כביכול של הקדוש ברוך הוא. ביום השביעי שיצאנו לבית הקברות וראינו את הקבר של שתי הילדות, היה רגע מאוד קשה, אחרי שבעה עמוסה באנשים, והמצב הזה שלא רואים, רואים התקדמות אבל אתה רוצה כבר לראות שהם קמים ומתעוררים והכל מבחינה נוירולוגית בסדר. הרגשתי שכבר אומרים לא לדרוש אל המתים, אבל זה לא יודע מה המשמעות ההלכתית. אבל זוכר את עצמי עומד שם ומתפלל שיחו לפני בורי עולם וגידו די, לא שייך יותר עכשיו. אחרי שאנחנו יוצאים משם וחוזרים הביתה, אני גר בגבעת מרדכי, עוד לא הספקנו להיכנס לתוך השכונה אנחנו מקבלים טלפון מבית החולים שניידר שעכשיו הילד מתעורר. הדבר הזה הוא לא היה למובן כל כך, כי אנחנו ביקשנו כמה וכמה פעמים שכשמורידים את ההרדמה לא יעשו את זה כשאנחנו לא נמצאים. הם היו מודעים לזה והתחשבו בנו במשך כל הימים, אבל אחר מעשה הסבירו לי שיש אפשרות או להרדים בחזרה להרדמה עמוקה, או לתת לו להרדמה לפוג, וכשרואים יש איזה חלון הזדמנויות מבחינה רפואית שהילד יכול להחזיק את עצמו, אז הם לא מרדימים בחזרה בהרדמה עמוקה, לא נותנים להרדמה לפוג. והרגע הזה היה בדיוק באותו רגע שחזרנו מבית הקברות בשבעה. זה נקרא שבתך ומשענתך אמה ינחמוני. אגב, המילים הראשונות שיצחק התעורר, פעל יצחק התעורר ויכל לדבר, שעות הראשונות עוד היה עם מכשיר הנשמה, הוא לא יכל להוציא הגה. אחר שהוציאו לו את המכשיר, התחיל למשוך את שאר הצינורות, הצביעו לו סוכריה. המילים כמעט הראשונות שהוא הוציא מהפה היו שהכל נהיה בדברו. ולי זה היה לאחר יומיים היה צריך להיות יום ההולדת של אביגיל. בשבילנו היא תמיד תהיה כמעט בדרבה, כמעט. הורה זה יום עצוב, אבל שוב ראינו את חסד השם, מה זה שבתך ומשענתך אמה ינחמוני. באותו יום התעורר מיכאל, וכשראו את התגובות אצלו, השמחה שלנו ערכי השחקים, שברוך השם מבחינה נוירולוגית הכל נשאר כמו שהיה. וככה זה ממשיך, אני יכול לעמוד ולתאר את זה. אולי עוד דוגמה אחת, היום הראשון שנכנסנו הביתה מאז שירדנו עם ארבעה ילדים, זה היה ביום ה-30 של הבנות. גם כן, מצד אחד זה שמחה שחוזרים הביתה עם שתי הילדים, מצד שני יש את העצב שחוזרים ורואים את הבית כמו שרואים אותו במצב הזה. למעשה כל יום אנחנו אומרים בתפילה, מאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. בונו של עולם, כל רגע ורגע שהשמש זורחת והירח סובב והעץ צומח והפרח פורח, הכל נעשה על ידי ריבונו של עולם. מחדש וטובו בכל יום תמיד, רק לא תמיד אנחנו רואים את זה. צריך הרבה אמונה. לפעמים קדוש ברוך הוא עושה איזה דבר שכולם יראו שיש בורא ויש מנהיג לעולם. יש מעשה ידוע בתלמיד הרמב"ן שהיה מושלם בכל מידה, תלמיד חכם, צדיק, ירא השם. הוא נפטר בצעירותו והרמב"ן לא הבין על מה ולמה, אז הוא שם בידו פתק, סגר את היד וביקש מהחברה קדישה שכשקוברים את אותו תלמיד יקברו אותו עם הפתק הזה. לימים הגיע אותו תלמיד לרמב"ן בחלום ואומר לו, עם הפתק הזה שנתת לי עליתי מרקיע לרקיע ומדרגה לדרגה, אבל כשהגעתי לאן שהגעתי כבר לא היה לי מה לשאול. אנחנו אומרים, למה אנחנו לא יכולים לשאול, אבל למה אנחנו כן יכולים? כן, זה סיפר לי חנניה צ'ולק שהוא, כולם מכירים את הארגון של עזר מציון, אגב, בדיוק הערב הוא מחתן בן, הוא סיפר לי שלפני 30 שנה, צרות לא התחילו היום, כבר לפני 30 שנה הוא נכנס לרב קניבסקי, לסטייפלר, פעל הקהילות יעקב, ושאל אותו, למה יש כל כך הרבה צרות? מה כל כך הרבה צרות? אומר, מבוקר עד ערב. הוא הסתכל עליו ואמר לו, את השואה כבר הבנת? הוא ככה נבהל. אז הוא ישב וחשב, ואז הוא שאל אותו, אז מה כן צריך לעשות? אז הוא אמר לו, עכשיו אתה שואל טוב. אני אומר, מה שניחם אותנו, אולי זה נחמת שוטים, אבל מצאתי לזה סמך בגמרא, אז כנראה שזה דברים אמיתיים. בתוך החודש וחצי האלה, שהיינו שמה, ראינו דברים שכשבן אדם לא מגיע ושאף אחד לא יגיע, חס ושלום, למקומות האלה, רואים שמה דברים שבחיי היומיום קשה להאמין שהם קיימים. אני כשיצאנו משם אחרי חודש וחצי, הרגשנו, אמרתי לאשתי, אני מרגיש כמו רבי שמעון בר יוחאי שיצא מהמערה. כתוב שהוא שאל, מה זה העולם כמנהגו נוהג? הכל ממשיך, הכל רגיל, רואים את הנוסעים באוטו, את הרדיו, הכל רגיל, רואים את האנשים, חוזרים, הולכים. חולים זה כמו פלנטה אחרת. לא יודעים מתי יום ומתי לילה, הכל סובב סביב התרופות וסביב הטיפולים. והסיפורים שראינו שם והדברים ששמענו בזמן שהיינו במלונית של אורנית שהיא צמודה לשם, דברים שקשה להאמין. אני לא אעריך, אבל סיפור אחד אני אגיד, ואני אגיד גם למה. פגשתי שם יהודי צעיר, בערך בגיל 30-31, בכיסא גלגלים, ואני שואל אותו מה קורה, הוא אומר לי ככה, שאני מתבטא איזה ביטוי ככה של ייאוש, ואמרתי לו למה? כשהתוודעתי לסיפור, כמעט ולא היה לי מה לנחם אותו. הוא אב לארבעה ילדים, תלמיד ישיבה, משפטן מצליח, עשה את הסטאז' בדיוק בפרקליטות, קיבל מחלה בצורה סופנית שכבר פירקה לו את כל החלק התחתון, הוא אפילו לא יכול ללכת, יושב על כיסא גלגלים. למה אני מספר את דווקא את הסיפור הזה? כי אותו תלמיד הוא תלמיד ישיבת שעלבים, ישב כאן, את ההסדר הוא עשה כאן, ובסיפור הזה נזכרתי בדרך, כל אחד ירשום לפניו אריאל יהודה בן צמרת, זה שמו, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. אני אספר את הדברים האלה לא בשביל שתדעו כמה צרות יש בעולם, אלא בשביל שנדע להעריך את מה שיש. וזה אולי הדבר הכי חזק שראינו, להגיד תודה. אני אומר, כשהכל מתנהל כרגיל, כאשר אומרים בסדר, תודה רבה, אומרים במודים, מודים דרבנן, מודים לקדוש ברוך הוא. אבל רק לא עלינו, קדוש ברוך הוא בא ועושה זה סטופ, אז יודעים להעריך את מה שיש. אמרתי שמצאתי לזה סמך בגמרא, יש סיפור ידוע עם רבי עקיבא, ובזה אני רוצה לסיים, התחלנו עם הגדה של פסח, אז נסיים עם זה. אומר, סיפור ידוע, אומרת הגמרא, רבי עקיבא התקדש לביתו של כלבא סבוע. כלבא סבוע שמע, והדיר אותה מנעה מכל נכסיו. הלכה והתחתנה איתו בסתיו, ואבו כגב, אב הגענו ביתיבנה. היו שנים בטבן, והיה להם, היו מודרים מכל הנכסים. אבו כמנקית לטיבנה מן מזיה. אומרת הגמרא שרבי עקיבא היה מוציא לה טבן מהשערות. אמר לה, יבי לי, רמינה לך ירושלים דדאבה. אומרת הגמרא, הקדוש ברוך הוא ראה את זה, ושלח להם את אליהו הנביא. אתה אליהו, ידמה לאון כאינשה, וקקרי הבבא, דפק להם בדלת, אני אקצר, דפק להם בדלת ואומר להם, שהוא אני, תנו לי קצת תבן, אין לי, אשתי ילדה ואין לי מה לתת לה בשביל לשון. אומר רשי, אומר רן על המקום, אתה אליהו, ידמה לאון כאינשה, כדי לנחם אותם ולהראות להם שיש עניים יותר מהם. אז אני אומר, זה סמך, מה שלא היינו צריכים לראות ולשמוע, לא היינו רואים ושומעים. תמיד שקראתי את הגמרא, אמרתי, איזה נחמה, כביכול, הקדוש ברוך הוא לא יכול לשלוח לו, כבר שולח את אליהו הנביא, שיגיע עם איזה סק עם כסף וזהו, ישים לו בפתח. אז זה צריך להסתכל, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שולח לכל אחד מאיתנו את אליהו הנביא, ורק פשוט צריך עיניים בשביל לראות את זה. אמרתי שזה, נסיים עם הגדה של פסח, אני רוצה ממש לקצר, כבר עברתי את הזמן, בשתי מילים, למעשה הדברים האלה עמוקים הרבה יותר. ידוע בהגדה של פסח, שהיו יושבים שם רבי עקיבא, ו... בשתי מילים, את הנוסח של ההגדה, כתוב שהיו יושבים רבי עקיבא, ורבי אליעזר, רבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזר, ורבי עקיבא, רבי טרפון, שהם מסובים בבני ברק, והם מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. ויש שם שאלה שכולם שואלים. הרי רבי אליעזר הייתה דירתו בלוד, רבי יהושע בפקיעין, רבי אליעזר בן עזר היה בכרם ביבנה, ויש פה שאלה שהיא מתחזקת לאור העובדה שרבי אליעזר ורבי יהושע היו בכלל רבותיו של רבי עקיבא. מה פתאום הלך הרב אצל התלמיד? יותר קשה על רבי אליעזר, שהוא סובר שאסור לאדם לצאת מביתו ברגל. התשובה היא, למה כולם התאספו דווקא אצל רבי עקיבא? היא כנראה שלרבי עקיבא הייתה נקודה שהוא ידע תמיד לראות במצב הכי קשה את הנקודה האופטימית. וזה רואים בשתי הסיפורים בסוף מסכת מכות, שהיו הולכים בדרך וראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, והיו חכמים בוכים ורבי עקיבא משחק. אמר להם, כיוון שהתקיימה נבואתו של אוריה החיתי, ציון שדה נחרשה, בטוח שתתקיים, עוד ישבו זקנים וזקנות. אותו דבר גם בסיפור הבא שם בגמרא. וכנראה בגלל זה החזיקו טובה לרבי עקיבא, על זה שהוא חיזק אותם בנצחיות, הראה להם את המעלה של עם ישראל, דווקא בגלל זה החזיקו לו טובה ובאו לשבת אצלו בליל הסדר. למעשה מצאתי אחר כך גמרא נוספת שלא כל כך ידועה, וגם שם רואים את זה. יש סיפור בגמרא בסנהדרין, שרבי אליעזר הכביד חוליו ואמר לתלמידיו, חמה עזה יש בעולם, שהוא סובל, והיו בוכים, ועוד פעם רבי עקיבא מצחק. על מה היה מצחק שם? אז גם שם הוא מצא על מה לשמוח. אמר להם, הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. עד שלא ראיתי שהוא סובל, חשבתי שהוא מקבל את שכרו בעולם הזה. עכשיו שראיתי שגם הוא סובל, מובטחני שיקבל את שכרו בעולם הבא. אפשר לראות פה רובד נוסף, ובזה נסיים. רבי עקיבא ידע לראות את העתיד כהווה. כשהוא מסתכל ורואה את החורבן, הוא רואה כבר את הגאולה כאן. כשהוא מסתכל ורואה את החולה לפניו, הוא רואה את השכר שלו בעולם הבא נמצא כאן. וכשהוא מסתכל ורואה את מצבו הקשה, בגמרא בנדרים הוא כבר יודע להבטיח לאשתו ולומר לה, כשנהיה זה, כשיטב המצב, אתן לך ירושלים של זהב. יהי רצון ונזכה כולנו בעזרת השם עוד השנה לחגוג ירושלים הבנויה, ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים. אמן.